שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כף ב' במסכת תרחין, נתחיל בתחילת פרק שום היתומים בסוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. במשנה בכף עמוד א' ראינו שאם אדם נדר ערכין ומת, אז ההקדש גובה את החוב מהיתומים. עכשיו, אגב זה, יש לנו משנה שמדברת בכלל על גביית חובות של האבא מהיתומים, ואת הלימוד לגבי זה נחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא קצת יותר טכני, וזה איך בדיוק קובעים. אז כאמור, המקרה הוא שהאבא חייב למישהו כסף והוא מת. מהתורה, היתומים לא צריכים לשלם מהכסף שהוא הוריש להם, אבל אם הוא השאיר להם קרקע, אז מזה כן צריכים לשלם. איך עושים את זה? אז קודם כל הבית דין מביאים שמאי שמעריך את שווי הקרקע, נניח שהוא אמר שזה 1,000 שקל, אחר כך בית הדין מחפשים קונה שיסכים לתת את ה-1,000 שקל או אפילו יותר. איך הם מחפשים? הם מכריזים במשך תקופה מסוימת שהשדה למכירה, ומחכים שיבוא קונה ויציע את ה-1,000 שקל, או אפילו יותר, עוד יותר טוב. עכשיו, אם נגמר הזמן ואף אחד לא יציע 1,000 שקל, אלא רק פחות, אז אומרים המפרשים, לא מוכרים אותה בפחות, אלא פשוט נותנים לבעל החוב את השדה עצמה, ואומרים שזה נחשב 1,000 שקל. עד כאן באופן כללי, עכשיו בגמרא נראה על זה 3 סעיפים קצרים. סעיף ראשון זה מתי מכריזים. המשנה אומרת שמכריזים כל יום בבוקר ובערב, והברייתא מסבירה למה בבוקר ובערב, כי בבוקר בעל הבית בא עם הפועלים שלו ובדרך הוא ישמע את ההכרזה או שהוא יראה את השלטים, ואז כיוון שהוא כבר עם הפועלים, אז הנוח הוא יגיד להם, לכו שנייה תראו את השדה, תגידו לי מה דעתכם, זה בבוקר. אחר כך בערב, כשבעל הבית חוזר עם הפועלים, אז עוד פעם מכריזים בשביל שהוא שוב ישמע את ההכרזה והוא ייזכר, והוא ישאל את אלה שהוא שלח, נו, תגידו איך השדה, וכך הוא יחליט האם לקנות או לא, זה סעיף ראשון. סעיף שני, איך בדיוק מכריזים? אז כתוב בברייתא שכמובן מספרים על השדה, על הגבולות שלה, וגם, וזה חידוש, אומרים מה המטרה של המכירה. כלומר, למה בעצם אנחנו מוכרים את השדה של היתומים? לאן הכסף הולך? והברייתא מזכירה שני מקרים, או ליתן לאישה בכתובתה, כלומר שהאבא מת והוא השאיר אלמנה, והיתומים צריכים לשלם את הכתובה שלה, או מקרה שני, ליתן לבעל חוב בחובו, אבא הלווה ממישהו כסף, וצריך להחזיר לו. אלה שני המקרים, כתובה ובעל חוב, תזכרו אותם כי נעסוק בהם בהמשך, וגם שואלת למה בעצם לקונה זה משנה לאן הכסף הולך, הוא מקבל את השדה, מה אכפת לו מה עושים עם הכסף? מסבירה הגמרא, כי זה משנה את תנאי התשלום. אם הכסף הולך לאישה, אז האישה פחות אכפת לקבל את הכל בבת אחת, העיקר שיהיה לה חודשית ממה לחיות, וכך הקונה יכול לפרוס ליותר תשלומים. לעומת זאת, אם זה לבעל חוב, הוא כן רוצה את כל הכסף בבת אחת, אבל מצד שני, לא אכפת לו אם זה מטבעות שבורות, הוא סוחר, הוא יכול להשתמש בזה הלאה. לעומת זאת, האישה דווקא כן אכפת לה, לכן לקונה חשוב לדעת לאן הכסף הולך, בשביל לדעת מה תנאי התשלום. שלום, זה סעיף שני. סעיף שלישי ואחרון החלק הזה, זה למשך כמה זמן מכריזים. עכשיו, המשנה מדברת לא רק על מכירת קרקע של יתומים, אלא גם כשההקדש רוצה למכור קרקע, גם אז מכריזים בשביל למצוא את הקונה הכי טוב, ואומרת המשנה שבקרקע של יתומים מכריזים ל-30 יום, בהקדש ל-60 יום. לעומת זאת בברייתא יש 3 דעות, רבי יהודה אומר שביתומים 60 ובהקדש 90, חכמים אומרים שבשניהם 60, ברבי מאיר לגבי הקדש הוא אומר 60, לגבי יתומים יש כאן 2 דעות. בברייתא עצמה כתוב 30, אבל רב אבימי מתעקש שלפי רבי מאיר זה 60. איך הוא מסתדר עם הברייתא? מסביר רב אבימי שכשמכריזים יש 2 אפשרויות. אפשר להכריז כל יום ברצף, ואז צריך 30 ימים ברצף, ואפשר להכריז רק בשני וחמישי, ואז צריכים 60 יום מיום ההכרזה הראשון עד יום ההכרזה האחרון. זו תקופת ההכרזה, זה סעיף שלישי, ועד כאן חלק הראשון של השיעור לגבי ההכרזה על הקרקע של היתומים. החלק השני, שיקח אותנו עד סוף השיעור, הולך להרער קצת על כל מה שאמרנו עכשיו. אנחנו עד עכשיו הנחנו שברור, אם אבא מת, לוקחים את החוב מהיתומים הקטנים, זה מה שהמשנה אמרה. אבל עכשיו בחלק הזה נראה שזה לא כל כך פשוט. נכון שאם היתומים הם כבר גדולים, אז ודאי שהם צריכים לשלם מהקרקעות שהם ירשו. אבל לגבי יתומים קטנים, אנחנו נראה דעות שלא ממהרים כל כך לקחת להם את הקרקעות לטובת בעלי החוב, אלא אולי עדיף לחכות שיגדלו. זה הנושא באופן כללי, ואת החלק הזה נחלק ל4 שלבים. השלב הראשון זה דעת רב, הוא נמצא 5 שורות לפני סוף עמוד א', והוא אומר, כן ממהרים, ברגע שאבא חייב כסף אמת, לוקחים את הכסף מהקרקעות של היתומים, ורב לא סתם אמר שצריך לעשות את זה, הוא אמר את זה בצורה מאוד נחרצת, הוא אמר שאם לא עושים את זה, ובעצם נשאר אצל היתומים משהו שלא מגיע להם, אז בסוף היתומים האלו ימותו כמו שאבא שלהם מת, וכשרב נחמן שמע את זה, אז למרות שבהתחלה הוא היה אומר שלא ממהרים לקחת מהיתומים, כשהוא שמע את רב, הוא חזר בו, וגם הוא אמר שלוקחים, עד כאן השלב הראשון, דעת רב שכן גובים מהיתומים. בשביל השלב השני נחזור חזרה למה שדילגנו, לשליש העליון, וכאן נראה שתי דעות, רב אסי ורבי יוחנן, ששני מסכימים שדווקא לא לוקחים מהקרקעות של היתומים. למה? הם כרגע לא מפרטים, על זה נדבר בהמשך, אבל עקרונית לא לוקחים עכשיו, אלא מחכים שיגדלו. אבל יש לזה יוצא דופן. אם זה שנחכה שיגדלו יגרום ליתומים להפסיד מזה כסף, אז מודים רב אסי ורבי יוחנן שכן לוקחים עכשיו, כי זה לטובתם, לא רוצים שיפסידו. באיזה מקרה מדובר שאם נחכה הם יפסידו? יש שני מקרים כאלה. רב אסי אומר, כשמדובר בבעל חוב גוי, שאז הייתה ריבית על ההלוואה, ואז ממילא אם נחכה, אז היתומים יצטרכו לשלם בסוף עוד ועוד ריבית. רבי יוחנן מוסיף דוגמה נוספת, וזה כתובה של אלמנה. כלומר, כשבעל מת, האלמנה לא מקבלת ירושה, אלא היתומים, אבל היתומים צריכים לשלם לאלמנה שני דברים. אחד זה מזונות, ואת זה משלמים עד שהיא דורשת את הכתובה. כשהיא דורשת את הכתובה, הם נותנים לה את הכתובה ומפסיקים לשלם מזונות. עכשיו, את המזונות עצמם, ודאי כן לוקחים מהקרקעות שהיתומים קיבלו, כי עם זה ודאי אי אפשר לחכות, היא צריכה את זה כל חודש. אבל לגבי הכתובה, כאן לכאורה היה מקום להתלבט, אבל אומר רבי יוחנן, לא. גם את הכתובה, ברגע שהיא מבקשת אותה, עדיף לתת כבר עכשיו, כי אם לא ניתן עכשיו, היתומים יצטרכו להמשיך ולשלם מזונות, חבל על הכסף, עדיף לגמור עם זה כבר עכשיו, זה רבי יוחנן. אז זה לשני המקרים, בעל חוב גוי שיש ריבית, וכתובת אלמנה. עכשיו, למה רב אסי לא הסכים לדוגמה של רבי יוחנן מהכתובה? כי אומר רב אסי, נכון שאם נחכה, ישלמו כל חודש מזונות, אבל בתמורה לזה הם מקבלים ממנה את מעשה ידיה, אז זה מתקזז ובעצם לא מפסידים. זה רב אסי. אבל אומר רבי יוחנן, נכון, לפעמים זה מתקזז, אבל לפעמים לא. לפעמים מעשה ידיה לא מכסים את המזונות, לכן לדעתו, לטובת היתומים, עדיף כאמור לגמור עם זה כבר עכשיו. עד כאן רב אסי ורבי יוחנן, כאמור, שני מסכימים שעקרונית לא נזקקים לנכסי יתומים, אלא אם כן היתומים יפסידו מזה שנחכה. רב אסי אמר שזה במקרה של בעל חוב עם ריבית, רבי יוחנן אמר שזה גם במקרה של כתובת אלמנה, רב אסי לא הסכים עם המקרה של כתובה. אלה הדעות, ועכשיו הגמרא מביאה שלוש קושיות. עכשיו הגמרא מביאה את הקושיות כקושיות דווקא על רב אסי, אבל כמו שעוד מעט נראה, האמת היא שהקושיות הן בעצם קושיות על שניהם. מה זה הקושיות? הקושיות הן שלושה מקורות שבהם מפורש שדווקא כן גובים מהקרקעות של היתומים, והרי רב אסי ורבי יוחנן, שניהם אמרו שעקרונית לא גובים. איך זה מסתדר? אז בשביל לתרץ, שניהם צריכים לומר שאותם מקורות שנראה עוד שנייה מדברים על היוצא דופן, כלומר או על בעל חוב גוי שיש ריבית, או על כתובת אלמנה ולכן גובים. עכשיו הסדר בגמרא הוא שבהתחלה כשמביאה כל אחד מהמקורות היא מניחה שזה מסתדר אם נניח שמדובר בכתובת אלמנה, כלומר רבי יוחנן מסודר, אבל זה לא כל כך מסתדר אם נניח שמדובר בבעל חוב גוי עם ריבית. וזה בעצם תוקע את רב אסי, כי הרי רב אסי לא מסכים ליוצא דופן של כתובה, הוא רק מסכים ליוצא דופן של בעל חוב, לכן הגמרא מציגה את זה בהתחלה כקושייה רק על רב אסי, אבל אז רב אסי אומר, רגע, לא רק עם בעל חוב זה לא מסתדר, גם עם כתובה זה לא כזה מסתדר, ויוצא שבעצם הקושייה הפכה מקושייה לרב אסי לקושייה על שניהם, ואז בשביל לענות, הגמרא צריכה להסביר את שני הדברים. א', למה זה מסתדר אם נניח שמדובר בכתובה, וב', איך בכל זאת זה יכול גם להסתדר אם נניח שמדובר בבעל חוב ולא בכתובה. זה המהלך באופן כללי. אנחנו כאן בשביל לפשט ולקצר קצת, נביא את כל הקושיות בבת אחת, כלומר נביא את שלושת המקורות שבהם רואים שכן גובים היתומים, אחר כך בשלושת המקורות נסביר מה הבעיה להבין אותם אם מדובר בבעל חוב, ואיך בכל זאת אפשר, ואחרי זה נעשה אותו דבר לגבי כתובה. כלומר נראה מה הבעיה להבין אם מדובר בכתובה, ואיך בכל זאת אפשר להבין. אז בואו נתחיל. שלושת המקורות שבהם רואים שכן גובים היתומים, זה א', המשנה שלנו, שאמרה את זה ממש במפורש, שמוכרים את הקרקעות של היתומים ומכריזים 30 יום וכו'. ב', משנה בגיטין ממחת שגם אמרה את זה במפורש, שכשגובים מהקרקעות של היתומים, גובים את זה מהקרקע הזיבורית, כלומר הקרקע הפחות טובה, וג', זה הברייתא שכבר הזכרנו מקודם, שהיא בעצם חזרה למשנה שלנו על זה שמכריזים 30 יום וכו', והיא רק הוסיפה במפורש שזה גם לבעל חוב וגם לכתובה. אלה שלוש הקושיות, ועכשיו בוא נבין אותם אם מדובר בבעל חוב, ובוא נבין אותם אם מדובר בכתובה. אז לגבי בעל חוב גוי מקשה הגמרא, לא הגיוני ששלושת המקורות האלו עוסקים בבעל חוב גוי. למה? במשנה שלנו ובברייתא כתוב הרי שמחכים 30 יום, ואם מדובר בבעל חוב גוי ויש ריבית, אז הרי ב-30 יום האלו היתומים עדיין משלמים ריבית, אז לכאורה לטובתם, ברגע שיש קונה שמוכן לשלם את הסכום, למה לחכות לקונה שייתן טיפה יותר? עדיף יותר לחסוך את הריבית ולמכור את הקרקע כבר עכשיו, לכן לא סביר שמדובר שב-30 יום האלו יש ריבית. זה במשנה ובברייתא. במשנה בגיטין גם לא סביר שמדובר בגוי, כי הרי המשנה אמרה שאם לא מצליחים למכור, אז נותנים לבעל חוב את הזיבורית. ולמה שהגוי יסכים לקבל את הזיבורית? הוא ידרוש קרקע טובה יותר. לכן, לא סביר שמדובר בגוי. זו השאלה, וזה בעצם הקושייה על רבאסי, כי הרי רבאסי חולק על האפשרות של כתובה. אז ממילא הוא חייב להסביר שמדובר בבעל חוב גוי, וכאמור, זה לא מסתדר. עונה הגמרא, זה כן מסתדר. מדובר בגוי כזה שאת ההלוואה הוא עשה על פי דיני ישראל. אמנם לא לגבי הכל, כי ריבית הרי הוא כן לוקח, אבל לגבי ה-30 יום הוא מסכים לא לקחת ריבית, וגם מסכים לקחת ציבורית, לכן אפשר להעמיד שמדובר בבעל חוב גוי. עד כאן לגבי מדובר בבעל חוב. עכשיו בוא נראה מה קורה אם ננסה לומר שכל המקורות עוסקים בכתובה, כמו שבאמת יכול לומר רבי יוחנן. אז לגבי המשנה שלנו, הבעיה היא די דומה לבעיה שראינו עם ריבית, וזה שאם דובר בכתובה והמשנה אומרת לחכות 30 יום, הרי ב-30 יום האלו הם משלמים למזונות, אז הם בעצם מפסידים, אז לכאורה עדיף לא לחכות. על זה עונה הגמרא, לא נכון, ב-30 יום האלו הם לא ישלמו מזונות, כי ברגע שהוחלט שהם הולכים לשלם את הכתובה, גם אם מחכים 30 יום, בכל זאת, באותו רגע שהוחלט, הם מפסיקים לשלם מזונות, כך שהם לא הולכים להפסיד מזה. אז המשנה שלנו לנו אין בעיה לומר שמדובר בכתובה. נעבור למשנה בגיטין, המשנה שם אמרה שגובים מהזיבורית, גם כאן לכאורה זה בעיה לומר שמדובר בכתובה, כי הרי בכתובה לכאורה תמיד היא גובה מזיבורית, גם אם הבעל היה חי הייתה גובה ממנו מזיבורית, אז מה החידוש של המשנה שם אם נאמר שמדובר בכתובה? עונה הגמרא, אותה משנה היא כרבי מאיר, שבאופן כללי אישה גובה מבינונית ולא מזיבורית, ורק מיתומים גובים מהזיבורית, אז גם המשנה שם הסתדרנו. והמקור השלישי זה הברייתא, שהיא כאמור אמרה במפורש שמדובר בכתובה, אז כאן אין מה להסתדר, זה מפורש לגמרי, מדובר גם בכתובה. אז עד כאן הצלחנו לסדר את כל המקורות, בין אם מדובר בהם בבעל חוב, בין אם מדובר בכתובה. עכשיו נחזור לרב אסי. כאמור, רב אסי חלק על האפשרות של כתובה, כלומר לדעתו בכתובה לא גובים מהיתומים, על זה הבאנו שלוש קושיות. בשני המקורות הראשונים אין לו בעיה, כמו שראינו בעריכות, להסביר שמדובר בבעל חוב, אבל עם המקור האחרון, כלומר הברייתא, הוא עדיין בבעיה, כי הברייתא כאמור לא השאירה את זה עמום, אלא אמרה בפירוש, מדובר גם בבעל חוב וגם בכתובה. אז הנה תורה מפורש נגד רב אסי, גם בכתובה גובים מהקרקעות שקיבלו היתומים. זו הקושייה האחרונה על רב אסי, ובשביל לענות על זה, רב אסי לוקח אותנו אל היסודות. אומר רב אסי, הרי למה בעצם לא לוקחים היתומים? עד עכשיו הרי לא סברנו את זה. למה לא לוקחים היתומים? כי בעצם אנחנו חוששים שאולי האבא כבר החזיר את החוב, רק שהיתומים לא יודעים מאיפה הם ידעו עם ילדים קטנים. לכן מחכים שיגדלו, אם יסתכלו על הדפים והאחוזים שיש לאבא, וכך הם יוכלו להתווכח אם צריך. עכשיו זה נכון, אומר רב אסי, רק שאבא לא אמר שום דבר. אבל אם לפני שהוא מת, הוא אמר במפורש, "אני לא שילמתי את החוב הזה והזה, בין אם מדובר בבעל חוב, בין אם מדובר בכתובה", אז כן לוקחים מהיתומים. כי למה לא? כבר אין את החשש שאולי האבא כבר נתן. לכן את הברייתא שאמרה שלוקחים גם בכתובה, נעמיד במקרה הזה שהאבא אמר במפורש. עד כאן השלב השני של הסוגיה, ראינו דעת רב אסי ורבי יוחנן שעקרונית לא גובים מהיתומים, ולזה ראינו שני יוצאי דופן, אחד אם הם מפסידים מזה שנחכה, ושתיים אם האבא הודע בפירוש שהוא עדיין חייב להם. עד כאן כאמור שלב שני. שלב שלישי זה מרימר, שהוא לוקח את דעת רבי יוחנן צעד אחד נוסף. הוא אומר, לא רק שגובים בשביל כתובה של אלמנה, גובים אפילו בשביל כתובה של גרושה. מה פתאום? הרי לכאורה כל הסיבה שגובים בשביל האלמנה זה כי היתומים בינתיים מפסידים את הכסף של המזונות, אבל הרי בגרושה אין מזונות, אז מה אכפת לנו לחכות? אומר מרימר, חידוש גדול, לא הבנו נכון את הדין של כתובה. עד עכשיו אנחנו, שלמה רבי יוחנן אמר שגם בכתובה לוקחים היתומים, כמו בריבית, כי אנחנו לא רוצים שהיתומים יפסידו כסף של המזונות. זה מה חשבנו, אבל עכשיו אומר מרימר, זה נכון לגבי בעל חוב וריבית. בכתובה לעומת זאת, הסיבה היא אחרת, וזה משום חינה, כלומר חן. מה הכוונה? אנחנו רוצים לעודד נשים להתחתן, וחלק מהעידוד זה שהם ידעו שיש להם ביטחון כלכלי, כלומר שאם הבעל ימות הם יקבלו כתובה, ולכן אנחנו רוצים שהם ידעו שהם יקבלו את הכתובה מיד, והם לא יצטרכו לחכות עכשיו 10 שנים עד שהילדים הקטנים יגדלו, ולכן תקנו לפי רבי יוחנן, לפי הסבר של מרימר, שיקחו מהיתומים את הקרקעות בשביל הכתובה מיד, והספרה הזאת שייכת בין אם דובר באלמנה, בין אם דובר בגרושה, כי זה בכלל לא קשור לזה שהם מפסידים בינתיים מזונות, אלא זה לטובת כל הנשים של העולם, שידעו שהם יכולות לקבל את הכתובה מיד, כשהם יתאלמנו או יתגרשו. עד כאן השלב השלישי. השלב הרביעי מתחיל בשורה השלישית לפני סוף עמוד א', וזה סוג של סוגיה מקבילה לכל מה שאמרנו. כלומר, בואו נשים לרגע בצד את כל מה שלמדנו עד עכשיו עם רבי יוחנן ורב אסי, ונתקדם 4 דורות של אמוראים, ונראה דיון די מקביל, אבל מכיוון קצת הפוך. הדיון מתחיל מזה שהגמרא שואלת את השאלה הבסיסית, למה בעצם לא לקחת מהקרקעות של היתומים? אז מקודם ראינו סיבה אחת, כאן הגמרא מביאה 2 סיבות. סיבה אחת זה כמו מה שכבר ראינו, אומר אבון אמרי דרב יהושע, כי אולי צררי עד פסי, כלומר אולי האבא רגע לפני שהוא מת, הוא ראה שהוא לא מספיק להחזיר את החובות, הוא לקח איזה כלי יקר, נתן למלווה, ואמר, קח את זה בינתיים, אם אני לא אצליח לשלם, כלומר, אולי בעצם אבא כבר החזיר את החוב, לכן לא לוקחים היתומים. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, אומר רב פאפה, וזו סיבה די מפתיעה, הוא אומר, קודם כל לדעתו, שיעבודה לאו דאורייתא. כלומר, באמת, הקרקעות מהתורה בכלל לא משועבדות לחוב, אז למה היתומים צריכים לשלם? לא כי הקרקעות עצמה משועבדות, אלא פשוט יש מצווה לפרוע את החוב של האבא. אבל המצווה הזאת היא רק למי שבר מצווה, כלומר מי שכבר גדול, ולכן היתומים פטורים לפי רב פאפה. אלה שתי הדעות, והנפקמינה כמובן זה מה שבעצם כבר ראינו. אם יהיה ברור לנו שאבא לא שילם, או כי הוא הודע לפני שהוא מת שהוא לא שילם, או כי נידו אותו על זה שהוא לא שילם והוא מת תוך כדי שהיה מנודה, אז אם זה בגלל שזה מצווה, אז היתומים עדיין פטורים. אבל אם זה כי אנחנו חוששים שאולי האבא כבר שילם, אז ברגע שברור שהוא לא שילם, אז כן גובים מהיתומים, כמו שגם אמרנו מקודם. זו הנפקמינה בין שתי הדעות, ועכשיו נראה לזה שני דיונים קצרים. הדיון הראשון זה בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה שתי ראיות לכאורה לטובת רב הונא ברי דרב יהושע. מה ראיות? המקורות שראינו מקודם בשלב השני של החלק הזה, כלומר, המשנה שלנו והברייתא. הרי כמו שכבר ראינו, גם במשנה וגם בברייתא, מפורש שכן גובים היתומים. מקודם אנחנו בהתחלה שמדובר בבעל חוב גוי, כך שיש ריבית והיתומים מפסידים. כרגע הגמרא לא מבינה כך, אלא היא מבינה שמדובר בבעל חוב יהודי, אז למה גובים היתומים? כי כנראה מדובר שאבא אמר מפורש לפני שהוא מת שהוא עדיין חייב, לכן גובים. אז הנה ראיה לרב הונא ברי דרב יהושע, שאם האבא אמר, אז גובים. זו הראיה, אבל דוחה הגמרא, לא, זה לא הכרחי. אפשר להבין שמדובר כאן בגוי עם ריבית, ולכן גובים היתומים, או שמדובר בכתובה, וכמו שאמר מרימר מקודם, בכתובה תמיד גובים היתומים, בגלל נשיאת חן, כי אנחנו רוצים שנשים לא יפחדו להתחתן, ולכן גובים היתומים, וזה לא בגלל שהאבא הודע שהוא לא שילם, ואין מכאן ראיה לרב הונא ברי דרב יהושע. זה הדיון הראשון, וזה כאמור דיון מקביל למה שראינו מקודם בשלב השני, כי שוב דיברנו על אותם מקורות ובאנו את אותם מסברים בסך הכל למה בהם כן גובים מהיתומים, משום מה כרגע הגמרא לא הזכירה את גיטין ממחת, בכל אופן העיקרון אותו עיקרון. זה דיון ראשון. דיון שני, קצת יותר צדדי, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה איזשהו נואנס בסברה של רב הונא ברי דרב יהושע. רב הונא ברי דרב יהושע אמר שהחשש לגבות מהיתומים זה כי אולי האבא נתן איזשהו משכון למלווה לפני שהוא מת. רבה אומר את זה קצת אחרת, זה לא רק חשש ללפני שהוא מת, זה יכול להיות גם חשש הרבה יותר ישן. אולי לפני שנים הוא כבר בעצם ממש החזיר את החוב. עכשיו אם הוא החזיר את החוב, אז למה השטר עדיין אצל המלווה? כי אולי כשהוא החזיר את החוב, המלווה אמר שאין לו כרגע את השטר, אז במקום להחזיר לו את השטר, הוא ייתן לו שובר, ששם כתוב שהוא יחזיר, והיתומים הרי לא יודעים שיש שובר כזה, הם מניחים שהוא לא יחזיר, לכן לא גובים מהיתומים לפי רבה. זה הספר של רבה, זה כאמור דומה לרב הונא ברי דרב יהושע, רק שבמקום לחשוש למשכון רגע לפני שהוא מת, הוא חושש שאולי האבא כבר ממש יחזיר את החוב וקיבל שובר. זה הסברה, על זה מקשה רב הונא ברי דרב יהושע לרבה, הרי אתה עצמך רבה אמרת שבמקרה שהלווה הלך למדינת הים והמלווה בא עם שטר לבייטין ואומר אני לא יכול לגבות מהלווה, הוא נעלם לי, מה אני עושה? אז הבייטין כן לוקחים ללווה מהקרקעות ונותנים למלווה. וכאן לא חוששים שאולי הלווה בעצם כבר החזיר והמלווה נתן לו שובר, אז למה שם אתה לא חושש לשובר ואצלנו ביתומים אתה כן? עונה רבה, עקרונית גם שם, כשהלווה פשוט נעלם בחול אני חושש לשובר, רק ששם יש לי שיקול נוסף, וזה שאני רוצה לדאוג שאנשים לא ילוו סכומים ואז יברחו לחול מתוך ידיעה שבייטין לא ייקחו להם את הקרקע, לכן חשוב לי שהם ידעו שבייטין אולי כן ייקחו להם את הקרקע ושלא ייעלמו לחול כשהם חייבים למישהו כסף, שיהיו פה ושיתמודדו עם הטענות, אם הם בורחים ובא מישהו עם שטר, בייטין יקחו להם את הקרקע ויתנו למלווה. זה דיון שני בדעת רבה, ובזה סיימנו את השלב השלישי של השיעור. ראינו את רב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע, שני מסכימים שעקרונית לא לוקחים היתומים, לפי רב פאפה כי פשוט הם עוד לא בני מצווה, לפי רב הונא ברי דרב יהושע ולפי רבה, החשש הוא שאולי האבא כבר שילם. ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד ב', ואנחנו עוברים לשלב הרביעי והאחרון של השיעור, וזה פסיקת ההלכה. הגמרא מביאה שלוש דעות. דעה ראשונה זה רבה, הוא אומר באופן כללי כמו שכבר למדנו, לא גובים מהיתומים, אלא אם כן האבא הודע, או שהוא אמר תנו לרובן את הכסף, זה בעצם גם סוג של הודעה, וכשעושים את זה, אז ממנים ליתומים אפוטרופוס, שיוכל לדון לטובתם, בשביל לדאוג שיתנו רק מהזיבורית, ולא יתנו יותר מדי, אבל אומר רבה, אם האבא לא סתם אמר תנו לרובן, אלא הוא אמר תנו שדה זו לרובן, אז אפילו לא ממנים אפוטרופוס, אלא פשוט נותנים, זו דעת רבה. נהר דאי חולקים על רבה בשני כיוונים. א', הם הולכים לרעת היתומים, והם אומרים, כמו שאמר רב, וכמו שאמר רב נחמן, ממש בתחילת הסוגיה, שבאופן כללי כן גובים היתומים, זה מצד אחד, אבל מצד שני, לטובת היתומים, הם אומרים, תמיד, 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 נותנים ליתומים אפוטרופוס שידון לטובתם, אפילו כשאבא אמר, תנו שדה זו לרובן. זו דעת נהר דאי. הדעה השלישית זה רב אשי, שהוא בעצם משלב בין שתי הדעות לטובת היתומים. כלומר, מצד אחד הוא אומר, באופן כללי לא גובים היתומים, אלא אם כן האבא הודעה, כמו רבא. מצד שני הוא אומר, כמו נהרדאי, שתמיד נותנים ליתומים אפוטרופוס, אפילו כשאבא אמר, תנו שדה זו לפלוני. עד כאן פסיקת ההלכה, בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', עד כאן החלק השני להיום, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על גביית חובות מהקרקעות שהיתומים קיבלו מהאבא, חילקנו את זה לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו איך גובים, אמרנו שמכריזים על הקרקע, מחכים שיבוא קונה טוב, ראינו שמכריזים בבוקר ובערב, ושגם אומרים את המטרה של הכסף, אם זה לכתובת אישה או לבעל חוב, כי זה משנה את תנאי התשלום, וראינו למשך כמה זמן מכריזים על היתומים, אמרנו שזה או 30 או 60, וראינו שברבי מאיר יש שני מסלולים, אם מכריזים רצוף אז 30, אם כל שני וחמישי אז 60. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שעצם הדבר הזה שלוקחים היתומים, זה לא כל כך פשוט. רב אמנם אמר שכן לוקחים, וכך גם אומר רב נחמן ונהרדאי בסוף הסוגיה, אבל גם רב יוחנן ורב אסי וגם בהמשך רב פאפה ורב אונה ברי דרב יהושע אמרו שלא. ולמה? אז כאן אני מערב כמה חלקים של הסוגיה. רב פאפה אמר כי כל העניין הזה של לקחת מהיתומים זה רק עם מצווה לפרוע, ומי שקטן הוא עדיין לא בר מצווה. לעומת זאת רב אונה ברי דרב יהושע ורבה וכך גם אשמה מרב אסי כולם אומרים שהסיבה שלא לוקחים מהיתומים זה כי אולי בעצם אבא כבר שילם, אז עדיף לחכות שיגדלו ויכלו לבדוק את זה. זה באופן כללי. אבל ראינו כמה יוצא דופן. יוצא דופן אחד זה שאם נחכה היתומים יפסידו מזה, כי אם דובר בבעל חוב גוי ויש ריבית, אז בינתיים משלמים ריבית, לכן עדיף כבר עכשיו. יוצא דופן שני, רק לפי רבי יוחנן, זה כתובה. למה? כאן ראינו שתי סיבות, או מאותה סיבה כי בינתיים הם מפסידים כי משלמים את המזונות, או סיבה אחרת שראינו בהמשך, משום חינה. כלומר, יש לנו עניין שנשים יתחתנו וידעו שיש להם ביטחון כלכלי שהם יקבלו את הכתובה מיד, לכן לוקחים היתומים כתובה מיד ולא מחכים. זו סברה של מריימר, ולפי הסברה הזאת זה נכון לא רק לכתובת אלמנה, ששם יש מזונות, אלא גם לכתובת גרושה, גם שם היא מקבלת מיד מהיתומים. אלה הדעות. על כל הדעות האלו הקשנו מכמה מקורות שבהם ראינו שכן לוקחים היתומים, גם המשנה שלנו, גם הברייתא, גם המשנה בגיטין, ואמרנו בשביל להסתדר איתם אנחנו צריכים לומר או שמדובר בכתובת אישה, וזה לא טוב לרב אסי כי הוא לא מסכים לסברה הזאת, או שמדובר בבעל חוב גוי ויש ריבית, ואמרנו שלמרות שמדובר בגוי הוא מסכים ב-30 יום לא לקחת ריבית, והוא גם מסכים לקחת זיבורית, או שמדובר שאבא פשוט הודע, ואז לסברה שלו אבונה ברי דרב יהושע וכל מי שמסכים איתו גובים גם מהיתומים. זה בניגוד לרב פאפה. אלה היו דעות, ואיך מסתדרים עם המשניות והברייתא? למסקנה רב אשי אמר שבאמת לא גובים מהיתומים אלא אם כן האבא הודע, וכשעושים את זה ממנים להם אפוטרופוס, אפילו אם האבא אמר תנו שדה זו לפלוני. כל טוב.